שבת, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים, ביום טוב. כהן שקיבל בקבוק שובח של שמן זית, עם מדבקה יפה, מאחת החברות היוקרתיות ביותר, קיבל את זה תרומה. לא נזהרו מספיק, הבקבוק כולו נטמע. חבל, בקבוק, שמן, כזה יוקרתי. מה עושים? הוא כבר מכיר את ההלכות, בכל זאת כהן מדורי דורות. אפשר להשתמש עם זה, להבעיר אש, להדליק נר, אפשר. אבל כל זה דווקא בשאר ימות החול. ביום טוב אסור להדליק נר משמן כזה. רגע, יום טוב? מותר להדליק נרות ביום טוב, אבל לא מהשמן הזה. למה? מכיוון שהשמן הזה יש לו דין של קודשים, כי זה תרומה, וזה קודשים פסולים. וקודשים פסולים אסור לבאר ביום טוב. מאיפה לומדים את זה? בגמרא, בדף הקודם, למדו כמה מקורות מאיפה לומדים את זה. אבל מדייקת הגמרא, בימות החול, מותר להשתמש עם השמן זית הזה. מותר להשתמש עם תרומה בימות החול בשביל להדליק נר, להבעיר אש. ביום טוב הוא דאסיר. ביום טוב אסור להדליק נר בשמן של תרומה טמאה. הבחול שפיר דמי. בימות החול מותר ליהנות מהדלקת נר בשמן של תרומה טמאה. מה הייתה מה? מאיפה המקור לזה? אמר רב. הוא מביא הלכה, ותכף נביא גם את המקור להלכה הזאת, וגם להלכה שלמדנו שאפשר להשתמש בימות החול בשמן טמא. כשם שמצווה לשרוף הקודשים שנטמאו, כך מצווה לשרוף את התרומה שנטמאת. אחד שיש לו קורבן, והקורבן נטמא. יש מצווה לבאר קורבנות טמאים. ככה גם יש מצווה לבאר תרומה שנטמאה. ואמרה תורה, בשעת ביורה תהנה ממנה. התורה אומרת שבשעה שהתרומה טמאה, בזמן שהיא מתבארת מהעולם, כמו למשל אם זה נר שדולק משמן זית של תרומה טמאה, בזמן ששמן זית של תרומה טמאה מתבאר מן העולם, אפשר ליהנות מהאור של הנר, ככה אמרה התורה. אבל איפה התורה אמרה את זה? היכן אמרה תורה? מדי רב נחמן. דאמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה. פסוק מפורש. האמר קרא, לגבי תרומה, אומר הקדוש ברוך הוא ואני, הנה נתתי לך, לאהרון הכהן ולכל הכהנים, את משמרת, לא תרומתי, לשון יחיד, אלא תרומותיי, יש כמה תרומות. בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת, תרומה טהורה. כמובן שהכהן יכול ליהנות ממתנת כהונה של תרומה טהורה. אבל ואחת, תרומה טמאה. גם מתרומה טמאה הכהן יכול ליהנות. ואמר רחמנא נתתי לך, שלך תהא. מה אני אעשה? תרומה טמאה. אני לא יכול לאכול תרומה טמאה. להסיקה תחת תבשילך. אתה יכול להדליק בזה אש ולבשל עם האש הזאת. רואים מכאן שהתורה אומרת, תרומותיי, גם תרומה טמאה אפשר ליהנות ממנה. מתי? בזמן שהיא מתבארת מן העולם. זה מקור אחד. והיא בעתיהם המקור שני, שמותר ליהנות מתרומה טמאה בשעה שהיא מתבארת מן העולם. מדי רבי אבהו, דאמר רבי אבהו, אמר בשם רבי יוחנן, התורה אומרת על מעשר שני, שהאדם מתוודה ואומר, ולא ביארתי ממנו בטמא. אני, כשהמעשר שני היה טמא, לא נהניתי ממנו. מה זה מעשר שני? אנחנו יודעים שכש... אדם יש לו תבועה או פירות, הוא צריך הרי להפריש תרומות ומעשרות. אז יש תרומה גדולה לכהן, יש מעשר ראשון ללוי, ואחר כך חלק מהשנים נותנים מעשר שני. מעשר שני הבעלים יכול לאכול, אבל רק בירושלים. ודווקא עם המעשר שני טהור, אומר האדם ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא, לא ביארתי ממנו בטמא. מעשר שני כשהוא טמא, אני אפילו לא ביארתי אותו, לא נהנתי ממנו בשעה שהוא מתבאר. דורשים מזה, למה כתוב ולא ביארתי ממנו? הרי מדברים פה על מעשר שני, מספיק שיהיה כתוב ולא ביארתי בטמא, אלא ממנו, אתה מדייק מפה דווקא ממעשר שני אסור ליהנות בשעה שהוא מתבהר מן העולם. אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר ונהנה משמן של תרומה שנתמת, שבשעה שאתה מבאר אותה מן העולם, מותר לך ליהנות באותו זמן. שואלת הגמרא, אולי נדייק, ואימא ממנו אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר שמן של קודש שנתמע. אולי תגיד שמשמן של תרומת מאה אסור ליהנות בשעה שהיא מתבארת מן העולם. אתה יודע מה הפסוק של מעשר שני בא למעט? הוא בא למעט בכלל שמן של קודש. אדם הקדיש שמן בשביל לבלול עם זה את המנחות, שזה קודשים. אולי את השמן הזה, אם הוא נטמע, אסור לאכול אותו. אז צריכים לבאר אותו מן העולם. אומרת התורה, תשמע, במעשר שני אסור לך ליהנות בשעה שהוא מתבאר מן העולם ממנו. אבל בקודש אתה יכול ליהנות ממנו בשעה שהוא מתבאר מן העולם. אולי זה מדבר על קודשים. עונה הגמרא, לאו קל וחומר הוא, אם מעשר שני אסור לי ליהנות ממנו אם הוא נטמע בשעה שהוא מתבאר, כל שכן קודשים מי אסור לי ליהנות? מה מעשר הקל? מעשר שני זה לא כזה חמור, הוא קל. אמרה תורה, לא ביארתי ממנו בתמה, אל תהנה בשעה שהוא מתבאר מן העולם ממנו כשהוא תמה. קודש הוא חמור ממעשר שני, לא כל שכן שאסור ליהנות ממנו בשעה שהוא מתבאר. שואלת הגמרא, נכון, קודש הוא יותר חמור ממעשר שני, אבל גם תרומה יותר חמורה ממעשר שני. היא הכי, אז תרומה נמי לימה קל וחומר הוא, גם תרומה נאסור ליהנות ממנה בשעה שהיא מתבארת, ותאמר קל וחומר, אם מעשר שני, שאתה מבאר אותו, אסור לך ליהנות ממנו בשעה שהוא מתבאר, שהוא מעשר שני תמה, אז כל שכן תרומה תמה, אסור לך ליהנות ממנה בשעה שהיא מתבארת. עונה הגמרא, אקטיב ממנו, תורה ממעטת, דווקא לא ביארתי ממנו, ממעשר שני בתמה, אבל מתרומה תמה, מותר לי כן ליהנות ממנו בשעה שהוא מתבאר מן העולם. שואלת הגמרא, ומה ראית? התורה אומרת לגבי מעשר שני, לא ביארתי ממנו בתמה, שכשהמעשר שני תמה, אסור לי באותו זמן שאני מבאר אותו ליהנות בשעת הבערה שבו מהמעשר שני התמה. עכשיו, יש לי שני דברים שאני יכול ללמוד קל וחומר, או קודשים או תרומה. אתה אומר, טוב, קודשים אני לומד מקל וחומר ואוסר ליהנות ממנו בשעה שמתבאר. תרומה לא כתוב ממנו, אני מתיר. למה? אולי תגיד הפוך, אולי ממנו אתה תגיד שמותר ליהנות מהקודשים בשעה שמתבארים, ומקל וחומר תלמד שתרומה בוודאי שיהיה אסור ליהנות ממנו בשעה שהוא מתבאר אם זה תרומת מאה. מתרצת הגמרא, מסתבר קודש לא ממעטנה. יותר מסתבר להגיד שקודש יישאר בחומרתו ולא נמעט אותו מהמילה ממנו. למה? כי קודשים זה יותר חמור מתרומה. במה הוא יותר חמור מתרומה? שכן, אני אגיד לך סימן על שישה דברים שיותר חמור מתרומה. הסימן הוא פנק אחס. פנק, ראשי תיבות, פיגול, נותר, קורבן. אחס זה האות השנייה של המילים. זה האות השנייה של המילים. מעילה וקרת אסור לעונן. אסור, האות השנייה זה סמך. יש כאן שש מעלות בקודשים יותר מאשר בתרומה. איזה שש מעלות יש? קודם כל, פיגול. כשמקריבים קורבן, ובשעה של העבודות העיקריות של הקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם למזבח, זריקת אדם על גבי המזבח, אם באחת העבודות האלה הכהן חישב שהוא עושה את העבודה הזאת על מנת שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, הקורבן הזה הפך להיות פיגול. גם אם בסוף הספיקו לאכול את הקורבן בתוך זמן אכילתו, עברו על חיוב של פיגול. למה? עצם זה שהכהן חישב, מחשבת חוץ לזמנו, הקורבן הופך להיות פיגול. כך לומד רש"י. ואין את זה בתרומה. דבר נוסף נותר. אם הקריבו קורבן, הכל היה למעדרים מן המעדרים. ההקרבה הייתה מצוינת, אבל הבעל הקורבן לא השגיח לסיים את אכילת הקורבן בזמן שתורה הקציבה לו. יש קורבנות שנאכלים ליום ולילה, יש קורבנות שנאכלים לשני ימים ולילה, אבל הוא השאיר את זה אחרי הזמן. הבשר שנשאר יש לו דין נותר, רק בקודשים יש את זה, אין את זה בתרומה. דבר נוסף שיש את זה רק בקודשים, קורבן, זה שיש לו שם קורבן, רש"י במסכת יבמות, דף ע"ג עמוד ב', דיבור המתחיל פיגול, לומד שהרעיון של קורבן זה שחייבים להקריב את זה דווקא בבית המקדש. תרומה אפשר לאכול גם מחוץ לבית המקדש. דבר נוסף שיש בקורבן ואין בתרומה, מעילה. אדם שנהנה מקודשים, מקורבנות, חייב מעילה. מה זאת אומרת? הוא חייב בחבילת כנסות מיוחדת. יהיה חייב קורבן מעילה, קרן, חומש. זה מסובך. לעומת זאת, אדם שנהנה מתרומה, אין בו את הדינים של מעילה. וקרת, אדם תמה. שיוכל קורבן, חייב קרת. רש"י לומד שהוא נפטר בקיצור ימים חלילה, בלי ילדים. אם הוא אכל קורבן בתומה, לעומת זאת, אם הוא אכל תרומה בתומה, הוא חייב מיטה בידי שמיים, אבל הבנים, הוא לא ימות בלי בנים. דבר נוסף, אסור לעונן. אדם שנפטרו אחת מהשבעה קרובים, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, אשתו, שנפטרו עליו, אז באותו יום, אם עדיין לא קברו את המת, יש לו שם של עונן, אסור לו לאכול קורבנות, אבל תרומה מותר כן. אז יש כאן רשימה של שישה דברים שקורבן יותר חמור מתרומה, אז אולי נחמיר עליו גם ונאמר שגם אם הוא נטמע ועכשיו מבארים את הקורבן, אסור בשעה שמבארים אותו ליהנות ממנו. לעומת זאת תרומה, שאין בה את החומרות האלה, אולי נמעט ממנו ולא בתרומה, ונגיד שמותר ליהנות מהתרומה טמאה בשעה שהיא מתבארת. שאלת הגמרא, קודשים? שמענו, יש הרבה חומרות בקודשים שהם יותר מתרומה, אבל עד רבה, תרומה לא ממעיטנה, עד רבה, את התרומה אנחנו לא נמעט ממעשר שני, ונגיד שתרומה גם יהיה אסור לנות ממנה בשעה שהיא מתבארת אם זה תרומה טמאה. למה? כי יש בה חומרות שאין בקודשים, שכן מחפז, הראשי תיבות של המילה מחפז, זה סימן של הארבעה דברים. חלק זה ראשי תיבות, חלק זה עוד שנייה. הדבר הראשון זה הראשי תיבות של מם, זה מיטה. זר שאוכל בכוונה, במזיד, תרומה, ישראל. הרי תרומה צריך לאכל דווקא לכהנים. זר שאוכל תרומה במזיד חייב מיטה בידי שמיים. וכן, זר, אדם שהוא לא כהן, שאוכל תרומה, אם זה היה בשוגג, הוא חייב, חוץ מזה שהוא צריך לשלם לכהן את מה שהוא הזיק לו, מה שהוא אכל, הוא צריך להוסיף עוד חומש. אבל קורבן, ברגע שהקריבו אותו והוא נהיה מותר לכהנים, אם זר הלך ואכל מהבשר של הקורבן, הוא לא יהיה חייב חומש. ואין לה פדיון. תרומה, אין כזה מושג לפדות. קודשים, אם נאמר נהיה מום בקורבן, לפני שהקריבו אותו, אפשר לפדות אותו, אבל תרומה אין דבר כזה לפדות. ואסורה לזרים, אין מושג שאדם שהוא לא כהן יאכל תרומה, אבל קודשים בוודאי שכן, יש קורבן שלמים, קורבן תודה, קורבן פסח, יש רשימה של קורבנות שנאכלים גם לזר. אז אם כן יש לנו פה רשימה של דברים שתרומה יותר מקודשים, אז אולי נאמר שדווקא תרומה נדמה למעשר שני, שבשעה שמבארים את התרומה, יהיה אסור ליהנות מהתרומה טמאה בשעה שמתבארת. מתרץ את הגמרא, קודשים עדיף לנו לרבות, אנח נפישן. החומרות שיש בקורבנות הן יותר מאשר החומרות שיש בתרומה, כי בקורבנות יש לנו 6 מעלות, לעומת זאת בתרומה יש רק 4 מעלות, אז אנחנו מעדיפים להשוות את הקורבנות למעשר שני ולומר, שכמו שמעשר שני, בשעה שאתה מבאר אותו, אסור ליהנות, אפילו שהוא טמא, אסור ליהנות בשעה שמתבאר, ככה גם קורבנות אסור ליהנות ממשעה שמתבארים, אבל לעומת זאת, תרומה טמאה, בשעה שמתבארת, מותר ליהנות ממנה. זה תירוץ אחד. והיא בהתאמה, סיבה נוספת שממעטים דווקא תרומה, כי קודש חמור שכן אנוש קראת. אדם טמא שאכל קורבנות, חייב קראת. וקראת רשי פה סובר, שהכוונה שהוא גם נפטר בקיצור ימים חלילה, וגם נפטר חלילה בלי ילדים. ערירי. אז לכן, זה יותר חמור מאשר תרומה, שזה רק מיטה בידי שמיים. ועדיף לנו ללמוד במעשר שני את הקורבנות החמור בקל וחומר, מאשר ללמוד את התרומה שהיא קלה יותר. רב נחמן בר יצחק אמר, מקור נוסף לשאלה שאיתה פתחנו את השיעור היום, מאיפה אנחנו יודעים שתרומה טמאה בשעה שמבארים אותה, מותר ליהנות ממנה. אמר קרא, הפסוק אומר, כשמדבר לגבי תרומה, תיתן לו. זאת אומרת, כשאתה בא לתת תרומה, תיתן את זה לכהן, לא, ולא לאורו. אל תיתן לו משהו, תרומה כזאת, שהוא יכול רק להשתמש עם זה בתור חומר בעירה, להדליק מזה אור. דיינו, אתה, כשאתה נותן תרומה לכהן, תן לו תרומה תאורה, שהוא יוכל לאכול את זה. אל תיתן לו תרומה טמאה, שאת זה הוא לא יכול לאכול. אז מה אני לומד מפה? שתרומה טמאה אמנם אי אפשר לאכול, אבל אפשר להשתמש מזה בשעה שזה בוער, ליהנות מזה. בשעת בערה אפשר ליהנות מהתרומה טמאה. מכלל דבת אורו הוא. למדנו במשנה, רבי ישמעאל אומר שאסור להדליק נרות ביתרן, שזה בשעה שמזקקים את הזפת, יש את הנוזל הזה שהוא נקרא יתרן. למה? פני כבוד השבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? למה זה לא כבוד שבת להדליק ביתרן? אמר רב, מתוך שריחו רע. יתרן נודף מנורח לא טוב. אז חכמים גזרו גזרה שלא ידליקו ביתרן, שמה הוא ייכנס לסלון, ודולק שם נרות מיתרן, והוא לא יכול לשאת את הריח הזה, שמה יניחנה ויצא לחדר אחר. אמר לי אביי, מה אכפת לי ויצא? שיצא לחדר אחר, מה בשביל זה אסור להדליק ביתרן? אמר לי שאני אומר, הדלקת נר בשבת חובה להדליק במקום הסעודה. וזה בכלל כבוד שבת. אתה בחיים לא תזמין אדם לסעודה חשובה ותיתן לו לשבת בחושך. וסעודת שבת צריכה להיות סעודה חשובה, זה צריך להיות דווקא במקום של אור. ואמר רב נחמן ברב זבדה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים, אמר רב נחמן ברב ואמר בשם רב, הדלקת נר בשבת היא חובה. רחיצת ידיים ורגליים בחמים ערבית, ערב שבת, רשות. ואני אומר שרחיצת ידיים ורגליים בחמים בערב שבת זה מצווה. שואלת הגמרא, מהי מצווה? מאיפה המקור לזה שזה מצווה לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו בערב שבת לכבוד שבת? ואמר רב יהודה, אמר בשם רב, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אילאי. ערב שבת, הם מביאים לו ערבה, כערה מלאה במים חמים, ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינים, בסדינים מפשטן, המצויצים, הוא שם על זה פתילות של ציצית, אפילו שהציצית זה מצמר, והבגד שלו זה פשטן, וזה אמור להיות כלאיים. כי הוא דרש שבזה שהתורה מסמיכה את לא תלבש שעטנז, מיד אחר כך כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. הסמיכו את המצווה של ציצית למצווה של שעטנז, ללמד אותנו שציצית דוחה כלאיים. מותר לשים צמר ופשטים, זאת אומרת, מותר לשים ציצית של צמר ובגד של פשטים. הוא היה לובש כזה תלית, ודומה למהלך השם צבקות, ערב שבת. והיו תלמידיו שהיו לפניו, מחבים ממנו כנפי כסותם. הם מסתירים את הציציות שלהם שלא יראה שאין שם הציצית. הם הסתירו את הכנפות שלא יראה שאין שם הציצית בסדינים שלהם. היה להם סדינים מפשטן, והם סברו שאסור לשים ציציות מצמר בבגד של פשטן. כי לפי דעתם זה כן נקרא שעטנז וזה אסור. אמר להם, כשרבי יהודה בר אילאי שם לב שהם מסתירים את הכנפות, הוא הבין מיד שהם לא שמו ציצית. אז הוא אמר להם, בניי, לא כך שניתי לכם? למדתי אתכם סדין של פשטן בציצית, בית שמי פותרים, שאי אפשר לשים צמר בפשטים, ולכן לא צריך לשים ציצית בתלית של פשטן, ובית הלל מחייבים. ולפי בית הלל, שאני סובר כמותם, וגם אתם צריכים לסבור כמותם, צריך לשים ציציות בבגד של פשטן, אפילו שהציציות הן מצמר, והלכה כדברי בית הלל. נו, למה באמת התלמידים של רבי יהודה בר אילאי לא שמו ציציות בבגד של פשטן? והינו סברי, נכון שהלכה כבית הלל שבגדי פשטן חייבים בציצית, אבל חכמים גזרו גזרה שלא ישימו ציצית בבגד של פשטן, גזרה משום כסות לילה. הרי בגד שמיועד רק ללילה, פטור מציצית. תורה אומרת, וראיתם אותו, יש לימוד מיוחד על זה, שציצית בלילה לא חייבים, בלילה לא חייבים, בגד שהוא מיועד רק ללילה לא חייב בציצית. עכשיו, אם יתירו לשים צמר בתלית של פשטן, אז בגד של יום באמת חייב בציצית, אז גם אם זה בגד של פשטן, אפשר לשים בו ציצית מצמר. אבל אם זה בגד של לילה, שהוא לא חייב בציצית, ואתה תטיל ציציות של צמר בבגד של פשטן, הוא עובר על שעטנז, הוא עובר על כליים. אז לכן גזרו חכמים שלא יטילו ציצית גם במקום מצווה, לא ישימו ציציות בתליתות של פשטן. הנביא מקונן במגילת איכה, שבזמן חורבן בית המקדש, ותזנח משלום נפשי, הנפש שלו נזנחה ולא היה לה שלום, נשיתי טובה, הוא איבד טובה. אז הגמרא דורשת את שתי החלקים האלה של הפסוק. מהי ותזנח משלום נפשי? אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר בשבת. כל כך היה עניות בזמן חורבן בית המקדש, אפילו שמן לנר שבת לא היה להם. ולמה זה נקרא שאין שלום? כי אם אין אור, אין שלום. אנשים הולכים בחושך, נופלים, נחבלים, אין שלום בצורה כזאת. אז ההדלקת נרות של שבת זה שלום בית. מה הפירוש של ההמשך של הפסוק, נשיתי טובה? אמר בירמיה, זו בית המרחץ. שבית מרחץ זה דבר טוב, שאדם רוחץ את עצמו. רבי יוחנן אמר, טובה זו אפילו רחיצת ידיים ורגליים בחמים, שזה צורך פחות גדול. הצורך הכי גדול זה אדם שאין לו בית מרחץ. והצורך שהוא לא כל כך גדול, אבל גם זה נחשב טובה לפי דעתו, זה לפחות לרחוץ בנוסף את ידיו ורגליו בחמים. רבי יצחק נפחא אמר שגם הדבר הבא נקרא טובה. זו מיטה נאה, מיטה טובה, וכלים, כלי מיטה נאים שעליה. זה הכוונה טובה, וגם זה נחשב בזה שהנביא מקונן נשית היא טובה. רבי אבא אמר, זו מיטה מוצאת, ואישה מקושטת במעשים טובים, כך מסביר הרשב"א, מלשון קשות עצמך תחילה ואחר כך קשות אחרים, שיש בה מידות טובות לתלמידי חכמים. תנו רבנן, איזה הוא עשיר? אדם שרוצה להיות עשיר, כמה הוא צריך להתאמץ? לאן הוא צריך להגיע ואז הוא יחשב עשיר? כל שיש לו נחת רוח באושרו, דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, אם הבן אדם שמח בחלקו, טוב לו במה שיש לו, אז הוא נחשב עשיר. אבל אם הוא כל הזמן מחפש עוד ועוד ועוד, זה לא נקרא עשיר. גם אם יש לו הרבה כסף, הוא לא נקרא עשיר. עשיר זה אדם שטוב לו, הוא שמח ויש לו נחת רוח באושרו. בספר מוצרינו הישן, כזה ספר כותב בליקוטים שם, שרבי מאיר בעצמו מה היה הפרנסה שהוא התפרנס ממנה. הגמרא במסכת עירובין דף י"ג מספרת שהוא היה סופר סתם. הוא היה כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות. שרבי ישמעאל פעם אמר לו, בני, זהר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים, תזהר איך שאתה כותב וכו'. היה סופר סתם. והגמרא במסכת פסחים, דף נון, מביאה בשם רבי יהושע בן לוי, שאנשי כנסת הגדולה התענו 24 תעניות שסופרי סתם לא יהיו עשירים. כי אם הם יהיו עשירים, הם הפסיקו לכתוב. ואז יהיה חסר ספרי תורה, תפילין ומסוזות. אז הוא אומר, מה זה עשיר? עשיר הרי רבי מאיר לא יהיה, כי הוא הרי סופר סתם. לפחות יהיה לו נחת רוח באושרו. עכשיו, סימן בשביל לזכור את השמות של התנאים שמתווכחים ביניהם מה הכוונה עשיר, זה מם, תת, קוף, סמך. מם כבר ראינו, זה רבי מאיר. מם זה מאיר. ותת זה רבי טרפון. רבי טרפון, שהוא היה עשיר מופלג, הגמרא במסכת נדרים, דף סמך ב', כותבת עליו, העשירות הגדולה שהייתה בו, זה היה משהו מופלג מאוד, אז הוא אומר, מה הכוונה עשיר? כל שיש לו 100 כרמים, ו-100 שדות, ו-100 עבדים שעובדים בהם בשדות האלה, וככה הוא בעצמו לא צריך בכלל לעסוק עם הפרנסה שלו, זה נקרא עשיר. רבי עקיבא אומר, מה זה נקרא עשיר? רבי עקיבא היה חתנו של כלב סבוע, זה היה כינוי של אדם עשיר מאוד מופלג, רבי עקיבא, כשהוא היה בשידוחים, כמו שאומרים, לפני שהוא התחתן, הוא היה מארץ, לא למד תורה. והבת של קו הסבוע ראתה שהוא אדם במידות טובות, צנוע ומעלי, החליטה להתחתן איתו. והיא הייתה כל כך מסורה אליו, אל רבי עקיבא, הייתה מוכנה לאבד את כל העשירות של אביה, ולחיות בעניות, ממש עניות נוראה. העיקר לחיות עם רבי עקיבא, שהיא האמינה בו שהוא עוד יהיה תלמיד חכם גדול. אומר רבי עקיבא, מה זה עשיר? כמו שיש לו אישה נאה במעשים טובים, כמו רחל. זאת אומרת, היא הייתה מוכנה לוותר על כל הכסף וזהב שבעולם, בשביל המעשים הטובים שהיא עשתה, זה העשירות האמיתית. כמובן שבסוף הם הגיעו לעשירות גם בעניינים החומריים. רבי יוסי אומר, רבי יוסי עצמו, הגמרא מספרת עליו, במסכת עבודה זרה דף מ עמוד ב', שפעם אחת רבי חש במאב, היה לו בעיות במעיים, והוא ידע שיין תפוחים הוא מאוד מועיל למעיים. הוא שאל, האם מותר להשתמש עם יין של עובדי עבודה זרה, של עבודה זרה, יין תפוחים של עבודה זרה. אז היה שם רבי ישמעאל ברבי יוסי, הבן של רבי יוסי הזה, רבי סבא חלפתא, זה הכוונה, והוא אמר שהוא זוכר שפעם אחת אבא חש במאב, ונתנו לו יין של עבודה זרה, עובדי אלילים, של 40 שנה, ובאמת זה הועיל לו, והוא נהיה בריא. אז רבי הקדוש גם הלך שתה מהיין הזה, והוא נהיה בריא, והוא אמר, ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים. אז רבי יוסי אומר, הוא כנראה הבין מה זה נקרא בעיה חלילה במאיים, אז הוא אומר, איזה הוא עשיר כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, דיינו שלא לוקח לו הרבה זמן להגיע לבית הכיסא, כי ברגע שאדם בעניינים האלה הוא נזהר לעשות את זה בזריזות, אז זה מונע ממנו הרבה בעיות במאיים. אז לפי זה מסביר מוצרנו הישן שכל אחד מהחכמים אמר, הלך לשיטתו, כל אחד ראה בעשירות את הדבר שבאמת יכול להועיל לאדם. עד כאן דף חפה.